השיעור הוא לרפואת ראובן בן יהודית רבקה. ובכן, כלל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקדוש. בספר הקדוש, באר הגולה, מת רבנו הקדוש, המהר"ל מפראג, זכותו להגן עלינו אמן. ואנחנו בבאר שישי. בבאר שישי, בעמוד קופיות בית. כן. אנחנו בעמודה הימנית. אנחנו לומדים על אגדות של חז"ל, שמהם רצו להסיק מבקרי חז"ל, שחז"ל, חלילה להם, אינם מבינים שום דבר במדע, ולא עוד, אלא שהם הביעו דעות מדעיות בתחום שהם לא מבינים בו, ועוד יותר הגדילו לעשות שהם הסיקו מסקנות מעשיות מאמירותיהם הלא מדעיות. אומר המהר"ל, לא הבנת כלום בדברי חז"ל. חז"ל, כשהם עוסקים במדע, אמנם ייתכן גם שיעסקו במדע כמו כל אנשי המדע, אבל מלבד זאת הם עוסקים במהות שמאחורי התופעות ולא בתופעות עצמן. דהיינו, או בלשונו של המהר"ל, לא בסיבה, כי אם בסיבת הסיבה. כן? כלומר, אתה יכול לשאול, מדוע האדם זקוף ולא הולך על ארבע? יש למדע הסבר. ההסבר שייתן המדע לזה יקרא הסיבה. אבל יש הסבר אחר שנמצא במדרשים, בגלל שהוא מסתכל כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא מתאים להסבר המדעי. לא, כי זה סיבת הסיבה. זה לא הסיבה. בסדר? אז על דרך זה מסביר לנו המהר"ל מספר סוגיות שבהם חכמים מדברים בענייני אסטרונומיה. והוא מסביר לנו את מה שהם אומרים. אמר רבה, אני כאן קורא בפנים, בעמודה ימנית, של עמוד קופיות בית, למטה. אמר רבה, שיטה אלפי פרסה, הווה עלמה. הגודל של העולם זה 6,000 פרסאות. מה זה העולם? כדור הארץ אולי. וסומכה דרכיה אלפה פרסה, והעובי של הרקיה הוא 1,000 פרסאות. הרקיה מקיף את העולם, יש לו 1,000 פרסאות. חדה גמרה, האחד זה במסורת, וחדה סברה סבר לה. השני זה, הוא למד את זה מסברה, כי הדה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כמה מהלך אדם בינוני ביום 10 פרסאות מעלות השחר עד הנצח חמה. זאת אומרת, כמה זמן אדם יכול ללכת, כמה האורך של ההליכה הבינונית של אדם, מעלות השחר עד הנצח חמה. לא, סליחה. אני קראתי לא נכון. כמה מהלך אדם בינוני ביום? 10 פרסאות. כן? כלומר, יום שלם. אדם הולך כל היום, עושה 10 פרסאות. כלומר, 40 קילומטר ליום. מעלות השחר עד הנצח חמה, 5 מילין, משקיעת החמה ויצאת אחר הכוכבים, 5 מילין. זאת אומרת, אדם עושה חשבון, כן? כמה אני יכול ללכת? 5 מילין, 5 מילין זה... 5 קילומטר, לא, זה פחות מזה, כן? 5 קילומטר, בסדר. נמצא עוביו של הרקיע, 1 מ-5 ביום. עד כאן. כן, השאלה אם זה מיל רומי, יכול שזה מיל רומי, יש על זה דיון. קילומטר וחצי, בסדר. אנחנו לא נתעקש, זה דווקא מיל הלכתי. הוא רוצה מיל הלכתי, אבל יש גם מיל רומי, אתה צודק. לא. ומדבר, זה קצת יותר אפילו מקילומטר וחצי. לא, זה 1480. כן, 1480.
למה הולכים מצאת מיליון השחר לצחר? למה הולכים
מה זה עד נצח חמה? מה זה נצח חמה?
לא כתוב עד נצח
חמה. עד ה נצח חמה. לא, את לא אמרת את ה. נץ זה שם של ציפור, ציפור טורפת. ואני לא חושב שיש ציפור טורפת בשמש, חוץ מאשר במיתולוגיה. כן. זה האובי של הרקיע, כי הרי ההנחה היא כזאת, שהשמש, כשהיא שוקעת, היא עוברת דרך החלון של הרקיע, והיא עוברת את כל האובי, ואז היא שוקעת. אז יוצא לפי זה, כמה זמן לקח לה לעבור? אחד מחמישה של העולם, יוצא לפי זה, שאם העולם הוא 6,000 פרסאות, אז יש פרסה שלמה בשביל הרקיע. למה? אם אתה לוקח את כל העולם כולו, והוא 6,000 פרסאות קוטר, ואז יוצא שהעובי של החמה, העובי של הרקיעה, גם כן תופס משהו. צריך להמעיט מהקוטר, אחד מחמישה, יוצא פרסה אחת. אחד ועוד חמישה. נכון? כלומר, שש זה אחד ועוד חמש. שש וזה אחד ועוד חמש. נכון? אתה מסכים איתי? בסדר. אם ככה, אם הזמן שלוקח לשמש לשקוע זה הזמן של חמישית ממה שאני עושה ביום, כי כמה אדם יכול לעשות 10 מילין משקיעת לא. יש 10 פרסאות מה שאני עושה ביום. וחוץ מזה, מהשקיעה ועד צאת הכוכבים, ומילין, לא פרסאות, וגם, אתה תוסיף לזה גם מה שאני עושה מהנצח, מהעלות השחר עוד הנצח חמה. שזה אותו זמן. זה אותו זמן. נכון, זה אותו עובי. אז יוצא, חמישה מילין, זה כלומר, זה קצת יותר מפרסה.
זה הכל.
נו. למה? לא, לא, זה לא אותו עובי. זה העובי לצד אחד, זה העובי לצד השני. בכל מקרה, הסיפור. כן, ברור. אז יוצא אחד מחמישה בר. כן. ומדבר הזה למדו, כי הם, זיכרונה לברכה, אמרו שבעלות השחר החמה מתחילת לצאת מן הגלגל, וכן כשהיא שוקעת עוברת לפנים מן הגלגל. אף כי בוודאי לפי המסקנה לא נשאר דבר זה כלל, כי מקשה על זה כדעת האדם, מכל מקום, וסברי לומר כך מתחילה. ואין לומר כלל כי עלה על דעתם דבר כמו זה, דבר שהחוש ימען זה. כלומר, הם צוחקים על החכמים, אלה החכמים חושבים שיש חלונות ברקיע, ושהחמה עוברת דרך העובי, ופחות העלו על דעתם את האפשרות הזאת, וזה סותר את הנראה בחוש העין, שהרי יש לנו אנשים שצופים בשמש בכל חלקי כדור הארץ, והם רואים אחרת. הם לא רואים שהחמה עוברת את העובי של הגלגל. כי שם הגמרא דוחה את זה, את דברי רבא. אבל עצם זה שרבא העלה את האפשרות הזאת, זה נראה בעיני אותם מבקרי חז"ל כדבר מוזר. איך חכם כמו רבא אומר דברים מופקעים מן המציאות. בסדר? אבל מה שאמרו, כי העולם הוא 6,000 פרסה. וסומכי דרקיע 1,000 פרסה, אל יעלה על דעתך כי שיעור זה נתנו לעולם כאשר הוא נמדד בשיעור הגשמי. כלומר, שוב הוא חוזר לאותו עיקרון שדברי חכמים בענייני מדע אינם ענייני מדע. אבל דע לך, כי חכמים לא דיברו מזה כלל. כי דבר שאינו מגיע אל מהות העולם ואמיתת מהותו לא דיברו מזה כלל. כלומר, זה לא הנושא שלהם בתלמוד. אבל מה שאמרו כי העולם הזה הוא 6,000, רצה לומר כי מהות השיעור הזה הוא אל העולם מבלי הבטא אל שיעור הגשמי. ולא עינו חכמים רק במהות ולא בגשמי. ודבר זה הוא מיסודי חוכמה, וכבר התבאר זה בכמה מקומות עניין זה. צריך להגיד החוכמה, נכון? אבל הוא כתב את החטא לפני ההא. אצלך כתוב החוכמה? אצלי כתוב חטא ההא, נכון? אז אני קורא את זה חוכמה, או חוכמה, נכון? אלא אם כן נניח מה שיש בו הסתברות, שמדובר בטעות דפוס. בסדר? לפי העיקרון הכללי שאנחנו מרבים לדבר עליו. ביסודי החוכמה נאמר. וכבר התבאר זה בכמה מקומות עניין זה, כי נתנו חכמים שיעור קטן, ואין השיעור הזה מצד המוחה שנגלה, רק מצד מהותו אמרו כן. כמו שאמרו, הנה עכשיו הוא מביא לך עוד מקור שגם כן משונה. פרעו שהיה בימי משה, היה כך וכך קטן. כן, אמרו, הוא אמה, וכובעו אמה, וזקנו אמה, ואמתו אמה. כן, כלומר, בקיצור, היה קוביה, פרעו, כן, קוביה בגודל של 50 סנטימטר. כן. מה? כן, כן. אז אומר, ודיברו עליו מצד מהותו, וכך תמצא הרבה. כלומר, זה להגיד, הוא אדם קטן. איך אומרים? סמים עושים אותך כזה קטן. אני ראיתי אנשים שלוקחים סמים, והם הרבה יותר גבוהים. לא, הכוונה קטן במהות. כן. וכך, להפך, אמרו שיעור גדול. וזהו מצד עצם מהותו. כן, שאמרו על אדם הראשון שהיה גבוה מהאמה. כן. ואף אם הוא קטן, אין זה מצד עצם מהותו. כי אם אמרו עליו שהוא קטן כך וכך, אף אם הוא יותר גדול, זה מצד אחר. אבל מצד מהותו המופשט מן הגשמית, שיעור כך. ואל יקשה לך כי מופשט מן הגשמות, מה שייך בזה שיעור? כן, מה אתה אומר גודל בכלל? לא שייך בכלל גודל בדבר שהוא לא גשמי. בוודאי שייך שיעור אף במופשט מן הגשמות, כי מספר שישה יש לו מהות השלמות. כלומר, זה שיש שש, למשל, שישה כיוונים, בתוך עולם תלת ממדי, מעלה, מטה, ימין ושמאל, קדימה ואחורה, זה דבר שהוא נכון גם אם לא היה המרחב. הוא דבר נכון מצד מהותו. כי במספר שישה בו יושלם הגשם, כי כל גשם יש לו שישה צדדים, ולפיכך מה שאמר כי העולם הוא 6,000 פרסה, רצה לומר כי יש לעולם השלמות מצד עצמו, לכך ראוי לו מצד עצמו 6,000, כי העולם הזה גשמי. ושלמות הגשמי הוא שישה כמו שהתבאר. מובן? למה אתה אומר שהעולם הוא לא שלם? הוא עדיין חסר. מצד מה הוא חסר? במה הוא חסר? מה חסר בעולם? יש מלחמות. אז בעולם של האדם. פה אנחנו מדברים על העולם המרחבי. המקום והזמן. מובן? זה כמו שהסיפור המפורסם שהפיזיקאי והפילוסוף לפלס הסביר לנפוליאון את הקוסמוגוניה שלו. קוסמוגוניה הייתה לו שיטה שבה הוא הסביר איך כיצד מאיזה ארפילית שהתקבצה בתוך עצמה נוצרה מערכת השמש. הוא נתן לזה שיעור שלם בפני החצר של נפוליאון עם לוח וגיר, ואני יודע מה, והוא הסביר למלך כיצד נוצרה מערכת השמש. שאל אותו נפוליאון, ואיפה אלוהים בתוך כל זה? אמר לו, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. עכשיו, כולם חשבו שלפלס הוא כופר. הוא לא, הוא דווקא היה אדם שהיה מאמין. הוא האמין באלוהים. אבל הוא אמר, ההסבר המדעי עומד בפני עצמו. כלומר, אינני זקוק למרכיב מבחוץ כדי להסביר את ההיגיון הפנימי של המערכת. וזה הבסיס של הכופרים. כלומר, הכופר הוא בעצם מסתובב בעולם, והוא אדם נורמלי. הוא לא רואה שום נתון בעולם שמצביע על הצורך להכניס גורם חיצוני. הידיעה על הגורם החיצוני לא באה מן המדע. כן? אז מצד עצמו העולם מושלם. זה הכוונה שהוא 6,000 פרסאות. בסדר? כלומר, המהר"ל מקדים את לפלס ב-150 שנה בערך, והוא אומר, הנה, אני לא זקוק להיפותזה הזאת. העולם יש לו שישה צדדים. הוא מושלם. בסדר? המקור זה גם בספר יצירה, כן? על שישה צירופים של י"ו. כן, מה אתה אומר? תראה, היהודי הוא אדם לא נורמלי. הוא בא במגע עם הקודש. כלומר, היהודי לא נותן מנוח. איך אמר הגל? היהודים הצוענים וכל מה שזז. כן, מה שזז, הכוונה, מה שלא נכנס למסגרות, לקוביות. למשל, עבור הגל, מה זה אומה? אומה זה קבוצת אנשים שיש להם שפה משותפת, טריטוריה משותפת, היסטוריה משותפת. היהודי לא נכנס להגדרה הזאת. כן, אז הוא מפריע. אצל הגרמנים היו אנשים מאוד מאוד מסודרים. הם לא אהבו משהו שיוצא מן המסגרת. זה זז, זה מפריע. אפשר לומר שלפי מה שהסברנו כאן, לאפיקורוס יש היגיון בעיני המאמין. אבל עבור האפיקורוס המאמין הוא משוגע. הוא אדם מסוכן, צריך לחסל אותו. אז קל וחומר, עם ישראל שהוא העדות למציאות השם בעולם, זה מסוכן. לכן יש נטייה של העולם לבטל את ישראל. טוב. הדבר מעניין. מה בספרות העולמית אומרים על העם היהודי? אחד הדברים הקבועים שאומרים על העם היהודי זה שהוא לא קיים. הראשון שאמר את זה, היה פרעו מרנפתח. מרנפתח, הפרעו הזה, יש לו כתובת על כיבושיו בארץ כנען, והוא הראשון מחוץ לספרות התנכית שמזכיר את עם ישראל. כן, האזכור הראשון של עם ישראל בהיסטוריה, זה אותה כתובת של מרנפתח. מה? הוא כותב, לא, יותר מזה, הוא אומר, ישראל עבד, זרע אין לו. כלומר, איך מתחילה ההיסטוריה שלנו בהיסטוריוגרפיה של הגויים? באמירה שאנחנו לא קיימים. זה הדבר הראשון שאומרים עלינו. הוא לא קיים. כן, זה מגיע, יש כמה פעמים בהיסטוריה דברים כאלה, אבל זה משעשע. כן, כלומר, כנראה שאנחנו גורם מפריע. נו. אתה צודק, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן שכולם שונאים אותנו, הוא צריך גם לדאוג קצת שלא נובד, נכון? אז זה הגמרא אומרת, כמה גדול הרועה ששומר על כבשה אחת בין 70 זאבים. או שישראל הם כמו מפתח קטן, שכדי שלא יובד יש לו שרשרת. מה זה השרשרת? שבשם ישראל נמצא אל. אתה מחפש איפה ישראל, הנה, יש שרשרת. אתה מוצא אותו. אז מה שאומר כאן, כי העולם הזה הוא גשמי, ושלמות הגשמי הוא שישה כמו שהתבאר. והרי העולם נברא בשישה ימים. ובשביעי, שהוא שבת קודש, הוא נבדל מן השישה ימים. כן, הקודש. ולפיכה ראוי שיהיה גם כן כמו זה שיעור העולם, 6,000 פרסה. וסומך דרכיה, שהוא נבדל מן העולם 1,000 פרסה, כמו השביעי. כי כבר התבאר כי הזמן והגשם דומים, מתייחסים ושווים. והרי מבואר כי לא לחינם אמרו השיעור כן, וזה פירוש אמיתת דברי חכמים. ואם הדברים הם עמוקים מאוד יותר, כלומר יש עוד דברים על פי הסוד בזה. ובני אדם, כאשר יראו כך בדברי חכמים, יאמרו שדעתם על השיעור המוחש הגשמי. ולכך היה רחוק בעיניהם שיהיה השיעור הגשמי מן העולם, 6,000 פרסה וסומכי דרכי 1,000 פרסה, אבל דבר זה אינו. כי לא דיברו חכמים מן השיעור הגשמי, אבל דבריהם מן מהות העולם, ואמרו כי מהותו הוא שיעור הזה, כמו שאמרנו. ואמרו, עכשיו זה מעניין, שלפי זה אפשר לחיות מתוך ההכרה שיש הפרש בין המהות, לבין המציאות. המציאות לא חייבת להתאים למהות. כשזה מתאים, אנחנו עוד יותר מבסוטים. הנה, זה לא רק נכון בעולם הרוחני, זה גם נכון בעולם הגשמי. אבל לא תמיד זה עובד. דוגמה לדבר, הרב קוק סובר שתורת האבולוציה, מה שקוראים בשפה העממית, האדם במין הקוף, אומר, תורת האבולוציה יש לה יתרון עצום. מדוע יש לה יתרון? בגלל שהיא מרגילה את בני האדם לחשוב בצורה התפתחותית. שתהליכים לא נעשים בזבנג וגמרנו, אלא נעשים בתהליכים. ולכן אומר הרב, הרעיון הזה, שהקדוש ברוך הוא פועל בדרכי התפתחות, זה רעיון שהמקובלים רגילים אליו. כן, הנושא של ההשתלשלות של העולמות. אבל זה רעיון שההמון קשה לו לקלוט אותו. אבל ברגע שהתפשטה תורת האבולוציה בתחום הביולוגי, זה הרגיל גם את ההמון לחשוב בצורה כזאת, וזה גורם לו להבין יותר טוב את מה שהקבלה מדברת עליו. אז הרב קוק לא אמר שלפי הקבלה יש תורת האבולוציה, אבל הוא אומר יש הקבלה. מה יקרה לפי הרב קוק אם יתברר ביום מן הימים שתורת האבולוציה לא נכונה? אנחנו אמנם נצטער, כי לא, אנחנו נצטער, כי רצינו שתהיה התאמה בין הביולוגיה לבין הסוד. אבל למרות הכל נמשיך להאמין ביהדות, גם אם האבולוציה לא נכונה. מובן? הכל תלוי בגישה. יפה. כדברי מורנו, הרב, צבי יהודה, עליו השלום, זכותו הגן עלינו, אמן. עכשיו, יוצא לפי זה שיש יתרון. אגב, מעניין שבאיזה חוגים מתנגדים לתורת האבולוציה, ורואים בזה כפירה? באותם החוגים שלא מוכנים להכיר בגאולה כמעה כמעה. כלומר, אני לא יכול לקבל שאלוהים פועל בהדרגה. אז אם ככה, אתה לא יכול לקבל את הציונות כגאולה. כי אצלך הגאולה זה חייב להיות איזה מאורע ניסי של זבנג, והתחלנו. כן? לא וגמרנו. אבל לפי האמת ההיסטורית, הקדוש הוא פועל בדרכי עורמה היסטורית. כן? מה הם יעשו עם זה? זה מעניין מה שאתה אומר. טוב, יריר, אתה מזכיר לי משהו. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, מה יעשו מתנגדי הכמעה כמעה עם המקורות שאומרים שהגאולה כמעה כמעה? זה שאלה שנייה. אתה שואל גם, איך יכול להיות... איך הם מבינים בהלכות שבת שיוצאים בשבת על עסקי תבן וקש בכלי זין? הרי הם לא שירתו בצבא. כן, זו שאלה אחרת. לא, אתה שואל בוכתה של שאלות, אתה מבין? אתה צריך להחליט על כמה שאלות כבר אני צריך... בסידור. טוב. אז לגבי כל המקורות המדברים על גאולה כמעה כמעה, יש ספר מעניין שנקרא דברי תורה, או דבר תורה. דברי תורה. זה ספר של הרבי ממונקאץ'. לא כל כך מוכר הספר הזה. הרבי ממונקאץ', מנחת אלעזר, שו"ת מנחת אלעזר. יש לו ספר שנקרא דברי תורה. זה מחברות שלו שבהם הוא היה כותב כל מיני חידושים שעלו לו מדי פעם. הייתה לו מחברת. כל פעם שעלה לו חידוש הוא היה כותב. והוא כתב 10 מחברות כאלה. 9 מהן הגיעו לידינו. העשירית עבדה בשואה. וזה נקרא ספר דברי תורה. עכשיו, מה שמעניין, שם יש לו, הוא מתייחס לשאלה שלך, הרי הוא היה נגד הציונות. הוא היה מגדולי הלוחמים בציונות. ואז הוא מביא את כל המקורות שמדברים על כמעה כמעה, על גאולה הדרגתית, והוא מבאר אותם אחד אחרי השני במדרש, בזוהר, בפוסקים, הכל. ואז הוא מקשה קושי, אחרי שהוא הסביר בעריכות את כל זה, הוא אומר, ולפי זה קשיה, כי יצא שדברי המזרוכיסטים זה יהיה נכון. ואז הוא עונה, שכל זה נאמר בפנימיות של העולמות. אבל בגלוי, הגאולה היא בבת אחת. זה אני לא יודע מאיפה זה כתוב, אבל ככה הוא כותב. זה תירוץ, לא? חיפשת תירוץ, הנה מצאת. מה? עכשיו לגבי התבן וקש, נו, זה לא פעם ראשונה שיש קושיה. הלאה. ואמרו, אני ממשיך כאן בעמוד קוף יוד גימל, כן, בבקשה.
נכון. קודם כל הרב רופא. ומה הוא בזה? הרופא יודע את הטובים.
נכון.
אם הם החליט, מה הפקד בחברה?
נכון, זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. אבל זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. כלומר, החכמים לא עסקו בכלל בנתונים מדעיים, הם דיברו על המהות. ייתכן שהוא אומר את זה גם על הרפואות שבתלמוד. כן? יכול להיות. שהוא אומר גם על הרפואות שבתלמוד שהם משהו.
גם הרפואה של ימינו.
לא, הרפואה של ימינו. אתה הולך לרפואה של ימינו. זאת אומרת, אתה הולך לרופא. לא, לא לחכם. אלא אם כן יש לך חכם שהוא גם רופא. זה קורה. יש חכמים שהם גם רופאים, אז הם יכולים להגיד לך את הנתון הרפואי.
אבל הרוב לא.
ודאי שלא. ואמרו, יש ברוך השם היום תלמידי חכמים רציניים, שהם גם טובים מאוד ברפואה. כותבים ברוך השם ספרות שלמה בנושא הזה. כן, הרב שפרן, הרב שיינברג, שטיינברג, הרב פירר, כל אלה הם עוסקים באמת בשאלות רפואיות, כי הם מבינים ברפואה. יש גם החזון איש, הוא נתן פעם הדרכה למנתח כיצד לנתח. אז יש איזה מיתוס שמתהלך בבני ברק שהחזון איש ידע רפואה מהגמרה. הדבר הזה לא היה ולא נברא. דיברתי עם אדם שאמר לי שהוא ראה כיצד מביאים ספרי רפואה לבית של החזון איש. אז הוא קרא את זה בספרים, אני אעשה. טוב. ואמרו, כן, עמוד קוף יוד ג' ואמרו, כי סומך דרכיע אלף פרסה, ואמר שם שכך נותן הסברה. כי התחלת היום, דיינו, מנעלות השחר עד הנצח חמה, וזה דומה, הוא מתייחס אל הרקיע שהוא התחלת העולם. כלומר, התחלת היממה, זה מעמוד השחר עד הנצח חמה. בסדר? לא, זאת עובדה גלויה. כלומר, לא משנה איך אתה מודד. אבל אתה רואה שיש אור, האור מתחיל אז. זה כולם מסכימים שיש דבר כזה עמוד השחר. כן, וכולם מסכימים שיש דבר כזה הנצח חמה. למרות שיש כאלה שטוענים שיש נצח חמה. כן, ראיתי אפילו בבתי כנסת כתוב נצח חמה וכדומה. אז זאת, זה איסור עבודה זרה, כי הרי במיתולוגיה בהחלט אומרים שיש איזה נץ שמאיר את השמש או דברים כאלה. כן? אנחנו תלמידי משה לא חושבים שיש נץ לחמה. של? הורוס, כן, הורוס היה הנץ, כן, או בז, כן. מה? העין של הורוס. כן, מה אתה?
פרח.
אז יש גם נץ, כן.
נץ של המלפון, את הפרח.
כן, כן, יש גם נץ של הרימון.
הכוונה של
יציאה. כן, כן, ברור, אבל זה להניץ, מלשון הנץ. כן? הנץ, ההי זה חלק, או בהנץ החמה. כן? זה יפעיל. כן? טוב. וזה דומה, הוא מתייחס אל הרקיע, שהוא התחלת העולם. ומהלך האדם, מנעלות השחר, עד הנץ החמה, הוא אחד משישה ממהלך של אדם כל היום. וכמו כן, אצל החמה, מהלך שלה, מנעלות השחר, עד הנץ החמה, חלק שישית. וכבר אמרנו, כי מהלך החמה 6,000 פרסה, שהוא מהות העולם. וכן יש לחשוב הרקיע שהוא חלק שישית של מהלך כל היום, 6,000 פרסה. ואף כי מהלך החמה שהיא מקפת העולם ואינה הולכת לאורכו של עולם, אז מה תגיד? החמה זה הרבה יותר מ-6,000, כי זה קשת, נכון? מה שאמרת 6,000 זה העולם השטוח, זה הקוטר. אבל הרקיע הוא עגול. אז יוצא שזה הרבה יותר מ-6,000. זה 6,000 כפול פאי חלקי 2. נכון?
לא. אם הקוטר הוא 6,000, זה כפול 3.
לא, אם אתה לוקח את כל ההיקף. אבל אם אתה לוקח את השמש מהמזרח עד המערב, זה חצי. אז זה פאי כפול 6,000 חלקי 2. או 6,000 פאי. בסדר? מכל מקום, כיוון שמהות העולם הוא 6,000, שכך הוא גמרה, כלומר זה מסורת, יש לחשוב הרקיע שהוא התחלת אלפא פרסה. וכן ראוי, כי כשם שראו לעולם מצד עצמו 6,000 פרסה, לפי שזה שייך אל שלמות הגשם, והרקיע שהוא נבדל מן העולם הזה, שכך עניין הרקיע שהוא נבדל מן העולם, והוא כנגד האמצע, שהוא תוך 6 הצדדים, שאת הצדדים שיש לגשם, הוא נבדל מן השישה כמו שידוע, ולפיכך סומך דרקיע הוא 1,000 פרסה. וראוי שיהיה כך, מפני כי העולם הזה הגשמי גם כן נברא בשישה ימים, והשביעי יום השבת הוא כנגד האמצעי, שהוא נדל מן השישה, הוא כנגד זה אמרה, אמר כי העולם הוא 6,000 פרסה, וסומך דרכי 1,000 פרסה. ולכך רבי יהודה סבר, כי שיעור מהלך התחלת היום מנעלות השחר עד הנצח חמה, חלק עשירי מן היום, ואמר כי מהלך האדם 10 פרסאות, ומנעלות השחר עד הנצח חמה 4 מילין כדהיתתם, ויהיה התחלת העולם שהוא הרקיע חלק עשירי מן היום. והוא סבר, כי זהו נגד 10 מאמרות שנברא בהם כל העולם. והרקיע שהוא התחלת, שהוא התחלה נגד המאמר בראשית שהוא התחלה. לכך אמר כי התחלה, התחילה שהוא הרקיעה, הוא חלק עשירים מן העולם, וכל הדברים האלו הם עמוקים מאוד. ומכל מקום כל זה לא נשאר במסקנה. אם כן, אומר לך המהר"ל, אל תתחיל להקשות קושיות מדעיות על רבה. רבה לא דיבר אלא על מהות העולם, שהעולם במהותו הוא 6,000 פרסאות. החמה שהיא ראשית המציאות זה עוד פרסה אחת. ולכן אין מה, זה עוד 1,000 פרסאות, ולכן אין מה להקשות. ויש מפרשים. הוא אומר פשוט, 6 זה הצדדים של המרחב. הרי כל דבר במרחב יש לו 6 צדדים. אז המספר 6 הוא מהותי לעולם. לכן העולם הוא 6,000 פרסאות. הוא כפולה של 6 צריך להיות. כן. כן, אבל לא היגיון מציאותי. לא, אז זהו, אז מה זה חש? זה היגיון, אבל לא מוחשי. מה? על מה אתה מדבר? על כדור הארץ? הוא מדבר על הרקיע. הרקיע זה הרבה יותר. הרקיע זה ענק. לא, הרבה יותר מהאטמוספירה. קוסמוס. הקוסמוס לפי התפיסה שלהם אז, שזה מין כדורים, אחד לפתוח השני. כן, מה אתה רוצה?
יש לו תשובה, בפרקר אומר, המהות אינה זהה, לא חייבת שתהיה זהה לקדושים.
נכון, באמת זוכר. כי הוא רוצה להסביר את הפרטים של המהות. הוא רוצה להסביר את הפרטים של המהות. הרי אמרו 6,000 פרסלים, מה התכוונו? לא התכוונו לגשם, אז למה כן? למה המספר 6? כן, זה מה שהוא שואל. כן. כן, ברור, ברור, זה מהלך האדם. האדם הרי הוא מרכז הבריאה, אז אתה מודד לפיו. ויש מפרשים. מה שאמר רבה העולם 6,000 פרסה, הוא הארץ בלבד. כשהוא אמר 6,000 פרסה, הוא התכוון לכדור הארץ. וכן יעידו חכמי התכונה שכדור הארץ 6,000 פרסה. כן, זה ניסיון לעשות התאמה בין דברי חכמים לבין המדע. יש היום תיאוריות כאלה, כן? כל מיני ספרים שנכתבים, כדי להראות לך שדברי חכמים הם דברי המדע. למשל, לגבי הגודל של השמש, שהרמב״ם כתב איזה גודל מסוים, וזה לא מתאים לגודל שנמדד היום על ידי החכמים, זה הרבה יותר גדול. אז אחד הרבנים ענה שהרמב״ם כלל בזה גם את איך קוראים לזה, מה שמקיף את השמש, ההילה של השמש. כן, כאילו שצריך לתרץ איזשהו קושי מדעי ברמב״ם. לא צריך. בסדר? כן, לא צריך, זה לא נכון. מה שחזל אמרו על 28 שנה של חזרה, זה פשוט לא נכון. זה בנוי על התקופה של שמואל, שלפי חזל בעצמם היא לא מדויקת. אבל מה, היה צריך לקבוע איזשהו תאריך בשביל כולם להודות על מציאות החמה. אחרי נוסעים כל 28 שנה, כן. אתה אומר שלפי רש"י, המים היו על כל כדור הארץ ואחר כך נקבו. יש רק בעיה אחת, שרש"י חשב שהארץ שטוחה. זה, מתעלמים מזה. טוב, או כולם מתפעלים מזה שחז"ל אמרו שהארץ מסתובבת. כן, מסתובבת מסביב לעצמה. זה כתוב בזוהר. יש רק בעיה אחת. הראשון שאמר את זה היה אריסטרקוס, שחי בזמן התנאים, באלכסנדריה. זה לא. זה שאחר כך לא קיבלו את דעתו, זה לא אומר שהדעה הזאת לא הייתה יכולה להתגלגל עד הזוהר. זה לא. אז אריסטרקוס אמר את זה. בעיה. טוב, אז אומר, יש כאלה שרצו להתארץ ככה. אבל אומר המהר"ל, אבל אין משמע כך. כלומר, הוא לא מקבל את ההסבר הזה. כי אמר, העולם 6,000 פרסה, ולא אמר הארץ, או היישוב, כמו שהתבאר. ועוד מה שיעור נתן, מה שבין הארץ לרקיע? רק אם נאמר, כיוון שהעיקר הוא יישוב העולם והוא הארץ, נחשב השאר בטל אצל היישוב שהוא הארץ, לכך אמרו כי העולם 6,000 בלבד. וגם זה כמו שאמרנו, כי השיעור על מהות העולם בעצמו. כלומר, אם הוא אמר 6,000 כדי לציין את החלק החשוב בקוסמוס, אז זה שוב חזרה אל המהות. ואם הוא יותר גדול, אין זה מהות עצם העולם. וכן סומך דרגיע 1,000 פרסה, כי הרקיע אינו מן העולם התחתון לגמרי, רק שהוא מבדיל בין העליונים התחתונים, וכמו שהעולם הוא 6,000 כנגד 6 ימי המעשה, כך הרקיע שהוא נבדל מהתחתונים הוא 1,000, שהוא כנגד השבת, שהוא נבדל מ6 ימי המעשה. לכן, לכך ראוי לעצם העולם 6,000, ולרקיע אשר הוא נבדל מן העולם, חלק שביעי שהוא 1,000 פרסה. ולפיכך אמרו כי העולם 6,000 פרסה, והרקיע שהוא התחלת העולם הוא 1,000 פרסה, עד שבזה הרקיע 1 מ6. הוא מביא ראיה לזה, כי מעלות השחר עד שנגלה השמש, ודבר זה נקרא התחלת העולם. שכבר אמרנו לך פעמים הרבה מאוד, כי הלילה הוא היעדר, נחשב, ובהתחלת היום הוא התחלת המציאות, ועד שנגלה השמש לגמרי, כל זה הוא התחלה נקרא. ומזה למדו כי התחלת העולם שהוא הרקיע הוא גם כן 1 מ6 בכל העולם, הוא חושב שהוא יתבר למעלה, ואי אפשר לפרש יותר. עד כאן ברור? טוב. זה, יש דברים דומים, למשל ברפואה המזרחית, שהגוף נחשב לא כחבילה של בשר ועצמות, אלא כמפגש בין קווים אנרגטיים שהם קוראים להם מרידיאנים. כן. אם אני רואה גוף, אני רואה בשר ועצמות, אני לא רואה מרידיאנים. כן, מדברים על הגוף, כביכול המקביל לגוף. יש גוף אחר שמתלבש על הגוף, והוא זה שנחקר על ידי הרוחניות הטאואיסטית שהיא הבסיס של הרפואה המזרחית. אפשר גם. הוא מקשה על זה. כן, יש קושיה בגמרא. שאין ראוי למהות העולם שיעור זה. דתניה. מצרים 1 מ-60 בקוש. כלומר, 1 מ-60 באפריקה. וחוש 1 מ-60 בעולם. ועולם 1 מ-60 בגן. וגן 1 מ-60 בעדן. ועדן 1 מ-60 בגיהנם. נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם עד כאן. ובמסכת תענית כאמר, וגיהנם אין לו שיעור. כן, כמה כבר הגיהנם עצמו? גם זה אתה צריך להגיד, לא, אין לו שיעור. כן, מה? כן, אבל יש שאלה ששואל הבן איש חי. הוא אומר, אם העולם הוא 1 מ-60 בגן, אז איך מחפשים גן עדן בכדור הארץ? איך זה יכול להיות? לא, זה פירוש יפה. הוא אומר משהו אחר. יש מה שנקרא מועט המחזיק את המרובה. במקום שהוא גן עדן בכדור הארץ, זה שם מועט המחזיק את המרובה, והבן שם המקום הזה כולל פי 60 מן העולם. מה זה אומר? זה אומר שכל הדברים האלה הם משל. כן, ברור. ברור. יש כאלה שרצו לדייק מן ההגדה הזאת, שכיסוי של קדרה הוא בטל ב-60 לעומת הקדרה, לכל מה שיש בקדרה. גם לא, כן, ודאי שלא פוסקים עליך מהגדה, וברור שדברים האלה. 1 מ-60 הכוונה בטל, זה הכוונה. מה?
נו.
נכון.
שם הייתי מחפש תשובה שיותר מעניין.
הוא לא העלה את הקושיות האלה. מה שאתה מדבר זה הקושיות על מה שנקרא מחלוקת במציאות. בוא נשאל אותך שאלה פשוטה. נכון. או למשל, יש מחלוקת בגמרא, מה זה המים בענן? האם בלועי בליעי או מפקד פקיד? כן, כלומר, תבדוק, אפשר להגיע לעננים, הרי יש עננים בהרים. אתה לא יכול לעלות להר לראות את המצב של המים. או למשל, מחלוקת עם עילה גבר או טיטה גבר. אפשר לבדוק את זה עם מתחום, לא? נכון או לא? מדברים איתך. כן. מכירים את המחלוקת, עילה הגבר וטיטה הגבר, נכון?
יש פסק של
טיטה הגבר. ההלכה היא שטיטה הגבר. בואו נסביר עבור אנשים פשוטים כמוני למה הכוונה. יש בשבת אסור לחמם מים חמים, אסור לעשרה, אסור לחמם מים, אבל מותר לקרר מים, נכון? לחמם מים אסור, לקרר מים מותר. איך מחממים מים? המים החמים יחממו את הקרים. איך מקררים מים? המים הקרים יחממו את המים, החמים. שאת השאלה, מתי זה נקרא בישול, מתי זה נקרא חימום, מתי זה נקרא קירור? אז הגמרא אומרת, הלכה תתאה גבר. זאת אומרת, מה שלמטה הוא הקובע. אם למטה יש מים חמים, אז אסור לך לשפוך בתוך זה מים קרים. למה? כי אתה מחמם את המים. אבל אם זה הפוך, שהמים הקרים הם למטה, אבל מותר לך לשפוך חמים בתוכם, כי אתה מקרר את המים. זה יכול אותו דבר. מבחינה פיזיקלית זה בול אותו דבר. גם אתה יכול להכניס מת חום, אתה תראה שקורה אותו דבר. אז מה זה המחלוקת הזאת? המחלוקת היא איך להסתכל על המציאות. זה הערכת המציאות. זה לא בא לתת נתונים מדעיים, אלא נתונים סובייקטיביים, ואנחנו פוסקים את ההלכות על פי נתונים סובייקטיביים. בסדר? למשל, בישול, האם יש בישול אחר בישול? תבדוק. תשים את השניצל על הפלטה, תבדוק האם השתנה... תבדוק במיקרוסקופ האם יש שינוי בטקסטורה של השניצל או לא. נכון? אשכנזים אומרים, יש בישול אחר בישול. יש אפייה אחר בישול, אתה נכון. אחר טיגון. אתה טיגנת את השניצל, עכשיו אסור לך לשים אותו על הפלטה. למה? בישול אחר בישול. ספרדים אומרים, לא, זה כבר מבושל. תסתכל. מה אתה אומר ספרדים אשכנזים? תסתכל. אלא מזה אתה לומד שזה בכלל לא קשור לנתון המדעי, אלא נתון סובייקטיבי. איך להסתכל על זה? מובן? והוא עדין להרבה מאוד דברים כאלה. בסדר? למשל... אתה רוצה למנוע בישול? השאלה, מה נקרא בישול? למשל, יש למשל בישול בחמה מותר בשבת לכולי אלמה. לכאורה זו אותה פעולה. נכון? אני לוקח ביצה, שם אותה בשמש. מתבשלת, בשבת. מותר. אומר רש"י, אין דרך בישול בכך. זה לא נקרא בישול. זה נכון, זה השתנה, עכשיו הביצה הרכה הפכה להיות קשה. לא אכפת לנו. לא, אומר, אין דרך בישול בכך. כלומר, הבישול שהתורה דיברה עליו, איננו הבישול הזה.
כן, אבל אני מבין את זה קצת שונה, אני מבין את זה, אני מקווה שאני לא טועה, שרש"י בעצם אומר שזה לא משהו שהוא המוני.
אז אם הוא לא המוני, אז מה, זה לא בישול?
לא, לא, אבל לא חשבו לזה חכמים.
לא, מה זה לא חשוב? ואם כולם, ואם כולם עכשיו יתחילו לבשל ביצים, לא, מה פתאום? ימכרו מתקנים מיוחדים כדי להעמיד ביצים ככה באוויר ביום חם, כן? עם מכון צומת. אז יש לפעמים שאתה הולך לפי הטעם, לפעמים אתה לא הולך לפי הטעם. בסדר? למשל, כתוב שאדם ששותה חלב של שקדים יחד עם הבשר, צריך להניח שקדים. כך כתוב. כן? לעומת זה חלב אישה עם בשר, כן? לא צריך להניח אישה. נכון? לא צריך. כלומר, יש דברים שחששו, דברים שלא חששו. כן, עושים תינוק. בסדר. טוב. הגיהנום מטריד אותך? אל תדאג, אתה תגיע לגן עדן. האם גיהנום זה רע? גיהנום זה לא רע. לפי זה, הרי זה אומר שזה מה שמחזיק את העולם. אז מה זה הגיהנום? יש לי שאלה אליך. לפי היהדות, מאיפה בא העולם? לא, לפי מה שאתה יודע, מידע כללי. כן, העולם, מאיפה הוא בא? זה חלק מהקדוש ברוך הוא? ברא את העולם. יפה. איך הוא ברא אותו? יש? מאין. אז צריך היה לעשות את העין קודם. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש? מאין. אז צריך קודם כל שיהיה עין. כדי לברוא מתוכו את היש. זה ריק כזה, ריק מקורי. הריק הזה הוא נקרא גיהינם. ודאי. הרי אתה אומר, יש מאין, אז העין קדם ליש. הריק קדם למילוי.
מי זה היש, מי זה עין? מה הקדוש ברוך הוא? יש או עין?
הקדוש ברוך הוא למעלה מיש ועין. אבל הוא קודם כל עשה בועה. בתוך הבועה הזאת, הכניס את היש. כלומר, אפשר את היש להופיע, נכון? מה שהמקובלים קוראים, סוד הצמצום. זאת אומרת שהיש הוא בא על רקע של ריק. ראיתי? כן, יוצא לפי זה שהעולם כולו הוא בנוי על גבי גיהינם. גיהינם קנה הריק הזה. אז למה כולם מפחדים מהגיהינם? הבעיה היא כשאתה חוזר לשם. כלומר, מיש לעין זה גיהינם. נכון, אז במקום מעין ליש, מיש לעין, זה הכוונה. זה הרע. זה הכל, פשוט מאוד. אז זה לא צריך להטריד אותך. תוסיף יש, עד גיהינום. כן. כן.
חזרה לו
מהעין. נכון, נוסעות.
איך הוא צריך להתייחס לעולם בחמש שעות, חמש מילים הראשונות? בשעה ב-20.
איך האדם מתייחס לעולם בדרך? בין, כן, זה שאלה אמיתית.
מבחינה גשמית. מה הוא התייחס לזה? לעולם, על המציאות.
אדם...
כמו הרצון האלוקי שיש בכאילו חמש מילים האלה?
כן, אדם מתאים את עצמו לעולמות, לעולמו של הקדוש ברוך הוא. לכן יש זמן מיוחד מאוד מהנצח חמה, מעבודת השחר עד הנצח חמה. זה זמן של רחמים, יש הרבה דברים. יש גם של ההכנה של האדם.
אני חושב, הסברה, האם זה לא המחשבתית של האדם
בבוקר? אומרים שאדם יותר צלול בשעות האלה, כן? יכול להיות, כן. טוב, אז אם כן, שואלת הגמרא, איך אתה אומר שהעולם, 6,000 פרסה, הרי יש... אחד משישים שבשישים שבשישים נמצא כל העולם כולו כי כיסוד גדר לגיהינם ובמסכת תענית כאמר וגיהינם אינו שיעור. אל תתאי בכל הדברים האלו כי שיעורים הללו במידה הגשמית שלא דיברו חכמים כלל משיעור הגשמי. כי לא היה להם עסק רק דבריהם במהות העולם כמו שאמרו לך למעלה. ודע כי מה שאמרו כאן מעניין קוש ומעניין העולם הם סתרי החוכמה. וכבר אמרנו לך ההפרש שיש בין חכמי ישראל ובין שאר החכמים. כי השגת חכמים זל במהות, לא בגשמי כלל. אמנם מה שנתנו מדרגה הראשונה למצרים והשנייה לכוש. דברים אלו אי אפשר לפרש, רק לאיש חכם גדול ונבון. והוא יודע כי מצרים, כוח שלהם כוח המים, ולכך היו עובדים את המים. מזה תראה שיש להם התייחסות אל המים. לחושיים, יש להם התייחסות אל האש. שהם שחורים מכוח חום השמש שהוא אש. ובשביל כך המדרגה הראשונה ארץ מצרים, השנייה קוש, כולל עליו ואחר כך העולם. כן, הרי כדור המים הוא פנימי יותר מכדור האש, לפי השיטה של הקדמונים. לכן מצרים המיוחסת אל המים, הם יוצאים מתוך קוש שמיוחס אל האש. ואמר כי העולם אחד משישים בגן. כי אין ספק כי העולם הזה גשמי, ולכך הגן שאינו גשמי, מדרגה יותר עליונה. כן, זה אגב מראה לכם במפורש, לפי המהר"ל, גן עדן זה לא מקום גשמי. אני כותב במפורש. והעדן יותר נבדל מן הגן, ולפיכך אמרו, עין לא ראתה אלוהים זולתך, זה העדן. נמצא שהמדרגה יותר עליונה הוא העדן, ולפיכך אמרו, גן אחד משישים בעדן. ואמרו, עדן אחד משישים בגיהינם, הדבר הזה אולי מפני... כי הגיהינם הוא כמו שבארנו מקום אחר, שהוא חסר, ולכך באים שם בני אדם החסרים במעשיהם, ודבר יחסר, אין ראוי שיוגבל וישוער. כי הגבול והשיעור הוא מן השלמות, שהדבר שאין לו גבול ואין לו שיעור, אין לו שלמות. כך זה מפורש באריסטו, שדבר שלם הוא דבר שיש לו גבולות. דבר שלם דבר שיש לו גבולות, שאתה יכול להדעת את ההיקף שלו, זה נקרא שלם. ולפרח אמור במסכת תענית, גיהינם אין לו שיעור, וכל זה שהדבר חסר לגמרי, אין ראוי שהוגבל בשיעור. הרי יתבהר עניין זה, מה שאפשר לכתוב ולפרש מזה, כי הדברים הנאמרים פה הם עמוקים מאוד, וכל השיעורים הנאמרים פה הם עמוקים מאוד, וכל השיעורים הנאמרים כאן אין שיעור הזה שיעור גשמי, כי אין לגן שיעור גשמי, רק נאמר על אמיתת מהות כל אחד ואחד, ודבר זה די למבינים, כי כבר בארנו זה למעלה בער היטב, ואין להאריך בדברים אלו, רק שבאנו לפרש שלא נאמרו דברים אלו מעומד ומחשבה, רק כולם נאמרו בחוכמה. אך אין כאן מקומם של אלו דברים כלל, רק אמרנו לך כי בכל דבריהם לא באו לפרש שיעור הגשמי מן העולם, רק מהות העולם. על הקדוש ברוך הוא לא אומר כלום. מושג אין סוף. אין סוף זה לא אין שיעור. יש הבדל בין אין סוף לבין אין שיעור. אין סוף זה למעלה מהשגה. אין שיעור... אין לה הקדוש ברוך הוא גבולות. אבל גם אין לו גבולות. זה לא קשור. כלומר, המושגים האלה לא שייכים בו.
אה, זה לא...
נכון. כן. זה מעבר לזה. העולם הגשמי... מה? כן, שני יסודות בלבד. הרוח והאש. כן, המים והאש, כן, שזה הקצוות. כן?
זה מה ששוטר את החוכמה שזה נתנו השיעור אחד בשישים, שזה אין שיעור?
לגיהינם אין שיעור. כן, נכון, זה קצת סותר, זה סותר, זה מחלוקת. נכון.